12 שנים אחרי התואר הגדול האחרון, נבחרת ספרד חולמת להניף על אדמת גרמניה. פודקאסט יורו 24 בחסות ווינר, והפעם על שולחן הניתוחים, נבחרת ספרד, איתכם באוזניים אורי רייך, אורן קדוש וגיא צרפתי. אהלן חברים, בוקר טוב.
אהלן, בוקר טוב.
נתחיל כרגיל מהסוף שלנו עם היחסים לזכייה על פי הווינר. נזכיר, לפי האנליטים של הווינר, אנגליה 3.2, צרפת יחס 4, גרמניה 5, ואז מגיע נבחרת ספרד יחד עם פורטוגל יחס 7. קדוש, משקף את הציפיות של הנבחרת לקראת הטורניר, או את המיקום שלה ביחסי הכוחות למול האחרות?
כן, חד משמעית כן, למרות שאני חושב שספרד נבחרת שיכולה להפתיע. השאלה גם כן מה יקרה בבית, כי היא בבית המוות, אבל אם אתה מסתכל על הסגל שלה והסגנון, שזה משהו שלאורך שנים ארוכות, אותו הסגנון, שחקנים שיודעים איך בדיוק לשחק, שזה יתרון משמעותי לעומת הנבחרות האחרות, והסגנון שלה כן יכול להוביל את הנבחרת הזאת קדימה, אם אתה יודע, עם המנהיגות של רודרי במרכז השדה, ספרד יכולה באמת להגיע רחוק, אני חושב, בטורניר הזה.
צרפתי, אני לא רוצה לדרדר אותך לאימורים, אבל יחס 7 שווה לשים כסף על נבחרת ספרד?
אני לא הייתי שם כסף על נבחרת ספרד, למרות שהייתי רוצה לראות אותם מגיעים לשלבים המאוחרים, כי הכדורגל הספרדי מעניין, סקסי, כיף לראות אותו. נראה לי שהיחס הוא סביר 7.
יחס סביר 7, אני עם צרפת, אני רוצה שנבחרת ספרד תצליח, גם כי אנחנו משדרים הרבה מאוד שחקנים ומכירים ואוהבים ומתחברים אליהם, אבל גם כי כשנבחרת ספרד משחקת את הכדורגל שלה בצורה טובה, ולא לרוחב כמו שהיו נוהגים לחנות את זה כשזה פחות כן. עבד, אז זה באמת כדורגל מאוד כיפי ומענה לצפייה. בואו נתחיל עם הזרקור שלנו ככה לשחקנים בולטים. קדוש, אתה הולך עם...
עם מי אני הולך? עם למין ימל.
אין על המין ימל.
למין ימל, תקשיב. כנף ימין של ברצלונה, כולם מכירים אותו, למרות שהוא ילד בן 16-17 כבר נהיה
לו. עוד לא 17.
אז 16, כוכב כדורגל, שרקן שיודע לעשות את ההבדל, יודע, אתה יודע גם לעשות את הכניסות שלו מהצד ימין פנימה ולסיים יפה, יודע גם ללכת לקו הרוחב לימנית הפחות חזקה כביכול.
ואז להוציא מפל של הרוב.
בדיוק, ולהוציא כמו שצריך, וגם לסיים גם משם. שחקן אדיר, פוטנציאל גדול, ואני חושב שבטורניר הזה הוא יכול באמת להשאיר חותם, ואולי גם זה ייתן לו את ה-10 בברצלונה אחר כך.
צרפתי, אתה לוקח, אתה רוצה מילה על המין ימל לפני שאתה לוקח אותנו לזרקור שלך?
קודם כל, זה שחקן שיהיה מעניין לראות אותו. הוא נראה מבטיח מאוד כאחד הקישונים, אולי הגדולים שיש היום בכדורגל האירופאי או העולמי, שזה יהיה מדהים, אבל אנחנו מדברים על טורניר, וטורניר אתה צריך יציבות, בטח בנבחרת כמו ספרד, שהיא מגיעה והיא דומיננטית, ואתה צריך שחקנים עם ניסיון, ושחקנים שעשו דברים. ואני חושב דווקא על, יפתיע אתכם על גרימלדו, המגן השמאלי, שעשה עונה אדירה, ואני חושב שהוא מבחינתי אחד השחקנים בתפקיד שלו הכי טובים בעולם, וכמובן על רודרי, שאם נבחרת כמו ספרד רוצה להגיע לשלבים המאוחרים ולהיות דומיננטית, היא צריכה דמות כזאת, ולשמחתי גם יצא לי לחוות את שניהם בליגת האלופות, את גרימלדו שנה שעברה.
תקעת גול גרימלדו נתן, אם אני זוכר.
כן, כן, שזה היה... אני חייב להודות שלפני שהוא בא, את לא האמנתי שזה... אמרו לי, תשמע, גם ראינו לפני זה שיש לו איזו טכניקה מיוחדת, חשבתי שזה במקרה, אבל מסתבך שזה לא במקרה, וחווינו על בשרנו, שהוא, אתה יודע, מגן שמאלי שכובש מביטות חופשיות, זה בזמנו היה רוברטו קרלוס, אני לא זוכר שחקנים כאלה, הוא מדהים, ורודרי, רודרי שהוא מפלצת בשפה של הכדורגל, מבחינה הגנתית, מבחינה התקפית, מבחינת מנהיגות.
הכי טוב בעולם בתפקיד שלו.
הכי טוב בעולם בתפקיד שלו, אני חושב שבסיטי העליונות שלו, במרכז שדה, גורמת לכל הנבחרת להיות אדירה. אם הוא יצליח להביא את הדומיננטיות הזאת בנבחרת שלו, עם השחקנים הצעירים לידו, אז תהיה לנו ספרד מעניינת, ואנחנו רוצים ספרד מעניינת.
קדוש, לפני שנמשיך לדבר על עוד שחקנים, בוא נדבר על האיש על הקווים. בדרך כלל בנבחרת ספרד יש ככה שמות יותר גדולים, הפעם זה לואיס דה לה פואנטה, מי שהיה בעצם מאמן הנבחרת עד גיל 21, עשה את המוקדמות עם הנבחרת, עשה אותם בצורה טובה, סיים במקום הראשון, גם זכה בליגת האומות, הם מנצחים צריך להגיד במשחק הכנה את לוקסמבורג אתמול, תכף נדבר שם היה ככה הרכב יותר משני. מה אתה חושב על המינוי ועל המאמן עצמו?
קודם כל, הם לא הלכו עכשיו על איזה שם גדול. הרי הם הלכו על כיוון, אתה יודע, לתת למישהו שכבר נמצא במערכת. ודלה פואנטה הוא מאמן שמאמין באותו סגנון, הרי לא ייתנו למישהו אחר. גם כן עם 4-3-3, הנעת כדור, הלחץ בעיבוד כדור, הלחץ הגבוה בעיקר, זה מה שאנחנו רואים, כאילו אתה חושב על ברצלונה עכשיו, אבל זה מה שאנחנו רואים בנבחרת ספרד לאורך שנים. אתה יודע, הוא צריך להציב את השחקנים הכי טובים בעמדות שלהם, כולם כבר באמת כבר מכירים את הדרך של נבחרת ספרד, וזה באמת לא עניין שהוא עכשיו צריך להיות מעל כולם, הוא צריך באמת לתת לדברים להיראות כמו שהם, כמו שצריך, כי הנבחרת הזאת באמת לא משנה מי יאמן אותה, אתה תראה את אותה הדרך כל הזמן.
דיברת צרפתי על ניסיון בהקשר של למין ימל, כשבא מאמן לטורניר גדול פעם ראשונה, ואנחנו יודעים שבסוף השחקנים משחקים, אבל יש משמעות לקבלת ההחלטות לא רק בבחירת ההרכב, גם תוך כדי משחק, איזה שינויים לעשות כשדברים לא מסתדרים, זה משהו שלדעתך יכול לשחק לרעת הנבחרת הספרדית, או שזה לא משהו שהיית חושש ממנו?
אני חושב שזה לטובתם, כי הם שומרים על אותנטיות, ואני חושב שכל מדינה צריכה להגיע עם הנשק שלה. וגם אפשר לראות לאורך השנים, גם פפ התחיל בברצלונה בי, וגם לואיס אנריקה התחיל מלמטה וצמח, ואני חושב שלהביא מאמן, להמשיך בעצם ממאמן דרך מסוימת, זה מביא, אחד, זה יכול להביא בשורה לנבחרת עצמה, ולאו דווקא להתחיל להתעלות ולראות בשדות זרים, וזה מה שמייחד אותם, כמו שבנבחרת ברזיל ישחקו את המשחק שלהם ולא ישחקו במשחק אירופאי, אז גם הספרדים ישמרו על הסטייל שלהם, אני חושב שזה דבר אותנטי, זה דבר יפה, זה הצדיק את עצמו גם בנבחרות, וגם בקבוצות, אני אוהב את המהלך הזה, ואני מקווה מאוד שזה יצליח להם.
בוא נלך אל ה-11 הצפויים או ההתלבטויות שיש, קדוש, קודם כל, עמדת השוער.
אני בעד אונאי סימון.
תכף להגיד, זה אונאי סימון, יש את רמירו מסוסיידד, ויש את ראיה, של הארסנל, שזו אולי בעצם ההתלבטות, ראיה מול אונאי סימון.
אני קשה לי עם שוערים שהם קצרים מדי. קשה לי. אני יודע שהוא שוער, הוא שוער טוב, הוא שוער...
שמר על הכי הרבה רשתות נקיות בפרמייר ליג.
וראיתי מצד שני גולים שהוא מקבל, שאני לא עובר לי בגרון.
כן, אונאי סימון מהצד השני, צריך להגיד, זכה בפרס הסמורה בליגה הספרדית.
זכה בסמורה, והוא שוער מצוין. גם לא, כל שוער יש לו את הרגעים הפחות טובים, אבל הוא שוער בעיניי הרבה יותר שלם, הרבה יותר טוב, ולכן אני הייתי הולך על אונאי סימון. יכול להיות שבסופו של דבר הוא הולך על ראי, ראיתי אתמול במשחק שהוא פתח איתו, אבל אתמול היו הרבה שחקנים
מחליפים.
ולכן לא בטוח, אני חושב שאונאי סימונה שצריך להיות השוער הראשון בנבחרת ספרד.
לך יש צרפתי העדפה בין שוער גבוה לשוער אולי קטן יותר, שהוא יותר שוער קרקע כזה?
לא, אני גם הייתי הולך עם אונאי סימונה, אני חושב שיש לו את היכולות לעשות טורניר גדול ואיכותי, ואני הייתי הולך עליו.
אוקיי, בוא נלך להגנה הקדוש. יאללה. ככה עמדה.
אז זאת לא ההגנה של פעם, של ספרד עם פויול, פיקה ורמוס ושחקנים כאלה.
לא הגלדיאטורים.
בדיוק, אתה רואה שחקנים שהם קצת יותר אחרים, יותר טכניקה האמת, ואם אתה, יש קודם כל את קוברסי, שבעיניי הוא חייב להיות אחד מהשניים, מהבלמים.
כשאנחנו מסתכלים על האפשרויות קוברסי וויביאן ולפורט ולנורמן ונאצ'ו, שמגיע אחרי חצי עונה טובה, אתה עדיין הולך קודם כל עם פאו קוברסי, בין ה-17.
הייתי הולך עם נאצ'ו וקוברסי.
נאצ'ו וקוברסי, לא קצת איתי?
לא. נאצ'ו וקוברסי, אני חושב שזו שוב, זאת הגנה טובה, גם ויביאן בסיפור, אבל אני חושב שהשניים הללו, אלו הבלמים בכושר הכי טוב שיש לספרד. אחד זכה בליגת אלופות ובאליפות ששיחק רוב העונה בריאל מדריד, אתה לא תוציא אותו, וקוברסי זה פוטנציאל אדיר, זה מה שאני הייתי הולך, זה צריך אומץ בשביל זה, ברור, אבל אלו השחקנים, שוב, גם נבחרת ספרד, היא לא מסקת כדורגל מהיר קדימה, זאת נבחרת שמנסה להניע בסבלנות וצריכה את הטכניקה אצל הבלמים, ואלו שני בלמים שיכולים לעשות את העבודה כמו שצריך, גם מבחינה הגנתית, הם יקבלו את העזרה גם מהקישור, ואלו השניים שבעיניי שצריכים לפתוח בהרכב, הם מסתכל על הבלמים, לעבור למגנים או שנמשיך...
אפשר,
קודם כל שגיא ייתן את הדעה שלו על הבלמים.
כן, אני חושב ש... זה לא נבחרת שמתבססת על מעברים, ובדרך כלל זה לא נבחרת שלוחצת מאוד מאוד גבוה, ושולחת שחקני התקפה והגנה ללחוץ גבוה, ככה שהם לא חושפים את הבלמים שלהם, זה לא כמו נבחרות צרפת או גרמניה, שמתבססים על בלמים מהירים, שיכולים להתמודד באחד על אחד, חשוב להם מאוד היציבות, חשוב להם מאוד השליטה על המשחק ועל הכדור, אז ככה שמבחינתם המהירות היא פחות חשובה. אני חושב שבלם צעיר כמו קוברסי עם הרבה מאוד ביטחון, זה משהו שיכול לשדרג, ובהחלט אני גם הייתי הולך עליו. מבחינת המגנים, אורן תתחיל, אתם יודעים את הדעה שלי, כבר אמרתי לגבי
גרימלדו. גרימלדו בצד שמאל, אתה גם עם גרימלדו לפני קוקו.
גרימלדו וקרבחל, אתה יודע, אין פה יותר מדי אופציות, שאני מסתכל על הסגל.
אין מגן ימני ממש טבעי, בולט, בוא נאמר, שיכול לתת פייט לקרבחל, וקרבחל גם מגיע אחרי עונה מצוינת
שלו. המחליף שלו בריאל מדריד...
לא זומן.
לא זומן.
לוקאס וסקז.
זה העניין, שזה, אם אתה שואל אותי, אני, אתה יודע כמה אני מחזיק מווסקז, אבל הוא לא זומן, אז לכן אין פה אופציה יותר מדי טובה, אבל...
ואם קרבחל, אם נחצה או משהו, שם יכול להיות איזשהו אישו.
בדיוק, יכול להיות בעיה, אבל אני חייב עוד נגיעה לגבי הבלמים. כן, ספרד, אתה יודע, תרצה להניע וליזום והחשובה הטכניקה, אבל הקבוצות ישחקו נגדם על מעברים. עכשיו, שחקן כמו קוברסי, ראינו אותו מתמודד מול אחד החלוצים, לא אחד, הכי מהיר בעולם, מוסימן והצליח להתמודד איתו יופי. אוקיי, אז ככה שמהירות יש לו, אבל עדיין, אם אתה מסתכל על, על החלק האחורי שלה, רוב הקבוצות כן ישחקו ישיר, ולכן כן עדיין צריך את המהירות כשהקבוצה בלי כדור, אבל העניין זה ש... קודם כל, אין משהו יוצא דופן, אין משהו יותר טוב.
הבלמים האחרים הם גם יותר בלמים של אימא כדור משהו.
בדיוק, אבל קוברסי צריך להיות יותר המחפה בנושא הזה.
יאללה, בוא נלך לקישור.
קדימה.
אני רק מילה על קרבחל, אני חושב שדווקא בטורנירים כאלה, שחקן עם הרבה מאוד ניסיון, שיודע את המעמדים ויודע להגיע לטורנירים, אני חושב שהוא ייתן הרבה מאוד בלנס, ועצם זה שנותנים לו את המושכות, והסגן שלו, מי שיושב על הספסל, זה לא אחד שיכול לתת לו איזשהו סוג של פייט, אני חושב שזה ייתן בלנס, והם יודעים מה הם עושים בעמדה הזאת, ואני חושב שזה דבר נכון.
שני מגנים, אגב, צריך להגיד, בריאל מדריד קרבחה על הרגיל לשחק שהוא מגן תוקף במערך של אנצ'לוטי, מקבל הרבה מאוד שטח, כן. ובצד השני היה מגן יותר הגנתי מנדי. פה זה לא, גרימלדו סופר התקפי, קרבחל סופר התקפי, כלומר התרומה גם... שלהם היא תרומה מצטחות... שיכולה להיות מאוד משמעותית.
נכון, הם יצטרכו את העזרה יותר מהקישור במעברים שילכו נגדם, אבל אם אנחנו עכשיו נעבור לקישור,
רודרי.
דיבר קודם גיא על רודרי. רודרי.
אני מפחד להגיד, אבל אני אשאל בכל זאת, בוסקץ משודרג?
כן, אני כבר אמרתי את זה מזמן. בעיניי, רודרי... אני, אתה יודע, בעיניי בוסקט זה השש הכי טוב שעה אולי בהיסטוריה, אבל עד שהגיע רודרי, רודרי, אתה יודע, הוא עושה את אותם דברים, שולט במרכז השדה, מנווט את המשחק, יודע לקבל מהבלמים, יודע לייצר קו של שלושה כשהוא בא לעזור מאחור, יודע גם להצטרף יפה וגם לסיים יפה, וגם מבחינת הפיזיות הוא אותו מבוסקט, ומשחק הראש הוא אפילו אותו מבוסקט, ככה שרודרי בעיניי זה באמת... שש אידיאלי, אי אפשר לייצר יותר טוב, כאילו אם עכשיו היית אומר לי מה היית משדרג את זה, אז אולי עוד טיפה יותר מהירות, אבל שוב, זה באמת שחקן שהוא לא צריך בתפקיד שלו יותר מהירות, כי הוא שורף שטחים מבחינת המרחק ופחות העצימות, ואין שש כזה, אין יותר טוב ממנו, השאלה מי השניים לצידו, ושאני מסתכל...
בדיוק, והמלאי הוא מלאי די גדול, זאת אומרת, לא נראה לי שיש כאן מישהו כשאנחנו מסתכלים, סובי מנדי, פביאן רויס אולי קצת פחות, אבל סובי מנדי ומיקל מרינו שמגיע.
למה פביאן רויס פחות? אדיר, מה יש לך?
לתחושתי, פחות ביחס לאחרים.
אחלה שחקן.
מנדל מיקל מירנו, ליורנטה שאני מאוד אוהב.
אני דווקא בסימונים שלי, אני הולך עם פביאן רואיז, אתה יודע, קשר שגם יודע לנווה את המשחק, גם אופציה להיות גם 6 וגם 8, ויש לו שמאלית אדירה.
תיארת לי את מיקל מירנו גם, באותו תיאור.
אז אני הייתי הולך על שניהם. אני הייתי הולך גם וגם. כן, אפילו לפני פדרי.
לפני פדרי
כזאת.
ולפני חבר שלך פרמין.
כן, לשמור על האמצע כמו שצריך, במיוחד שיש לך מגנים שיוצאים כל כך הרבה קדימה, וגם זה 4-3-3, זה לא 4-2-3-1, אין לך פה אף אחד שישחק את ה-10, אני חושב שגם מבחינת העצימות, אני מאוד אוהב את מיקל מרינו, אני מאוד אוהב את פביאן רויז, אלו השניים שאני הייתי הולך איתם, ופדרי שייתן את הקסם, אתה יודע, ברור שאם עכשיו הוא יהיה בכושר נפלא, שישחק במקום אחד מהשניים הללו.
דלפואנטה עכשיו במסיבת העיתונאים אמר, יש לי בשורה, פדרי חזר. זה מה שהוא אמר, אני רואה אותו באימונים והוא נראה מצוין.
אז יכול להיות שהוא ילך איתו.
גם בישל אתמול בצ'יפ יפה.
אז יכול להיות שהוא ילך איתו שוב, הם שיחקו נגד נבחרת מאוד נחותה, אבל הסימון הבא שלי היה בקישור זה אם וכאשר מישהו לא זה, זה פדרי, אבל בעיניי אני מאוד אוהב את פביאן רויז ומיקל מרינו, יותר מעניין לכולם זה לראות את פדרי משחק, אני יודע והוא ישחק, השאלה אתה יודע, נגד איזו נבחרת, נגד נבחרת כמו איטליה, הייתי רוצה לראות כמו שאמרתי, שלישייה יותר ששולטת באמצע, נגד נבחרת כמו אלבניה, כן, שייתן לפדרי לפתוח.
תרפתי, יש לך איזושהי העדפה שם חוץ מרונדרי?
תראה, רודרי באמת משלב משהו שלא ראינו הרבה זמן, כי היכולת שלו לרדת ולשחרר את הלחץ מהקבוצות היריבות, ואחר כך להצטרף לקישור, היא יכולת פנומנלית. בנוסף לזה, אני חושב שהוא מגיע לאזורים של ה-20 מטר, והוא מסיים עם טכניקה של קשר, עם לא ביתה אגרסיבית, עם כדורים שהולכים לפינות, אז ככה זה מראה עד כמה האינטליגנציה שלו היא אדירה, הפיזיות שלו, והוא... בוסקץ היה דומיננטי ולידר בשקט שלו, רודרי הוא גם מנהיג שמדבר, השליטה שלו על השחקנים תוך כדי משחק במנהיגות שלו, זה משהו שמביא אקסטרה מעבר ליכולות שלו וזה יהיה מאוד מאוד חשוב. אני כן הייתי הולך על פדרי, הוא חזר לכושר טוב, במיוחד בשלבים האחרונים של ברצלונה. מבחינתי, השחקן השלישי לידם בקישור, הוא זה שבאמת אנחנו נצטרך לראות במי יבחרו, ודווקא שמדברים על ללכת על, על מה שאורן אמר, אם שמשחקים נגד איטליה, על, על הגנה, על קישור חזק יותר, אז אתה יודע, הספרדים הייתה להם תפיסה שונה, שהם היום תמיד משחקים עם צ'אבי ועם ניאסטה.
אבל בדיוק, אבל זה היה, הקטנים, אותו דבר זה... אומרים על ברצלונה, אבל זה היה צ'אבי וניאסטה בבוסקץ. בסדר,
אז סבבה, אז יכול להיות שבאותנטיות שלהם, בנשק שלהם, הם באים ואומרים, אוקיי, מול החזקים והגדולים, נשאיר את הכדור אצלנו. לא נאבק נגדם מולם. לא נאבק נגדם בכלל. ואז תלוי באיזה טקטיקה המאמן נבחר, אבל מבחינתי השלישי הוא גורם הפתעה שאנחנו...
על מי היית הולך?
שלי, לא יודע, על רואיז אולי.
אז זה העניין, שאנחנו הזכרנו את השניים האחרים הרי לפני פדרי, כאילו אני הזכרתי על פאבן רואיז ומיקל מרינו, אבל השניים האלה טכניים ברמות על, שלא תיתו. הם טכניים ברמות...
אפשר להגיד אולי הספרדי החדש, או כמו שהוא צריך להיות,
כי בסוף
אף אחד מהם הוא לא צ'אבי ואיניאסטה. אז הם צריכים לחפות על זה, על זה שהם לא צ'אבי ואיניאסטה, גם עם נוכחות פיזית.
הם אולי רמה אחת קטנה מתחת לפדרי בטכניקה, אבל... מבחינת מבנה ונוכחות במרכז השדה, זה רמה מעל.
מיקל מרינו ראיתי אתמול, חילץ הכי הרבה כדורים העונה בחמש הליגות הגדולות, ולא סתם עכשיו ברצלונה פתאום שמה עליו את הזרקור, ומאוד רוצה...
זוכר שהפתעתי אותך, חשבת על סובימנדי, ואמרתי לך מה פתאום.
נכון, בפודקאסט ובאיזה שידור שעשינו, כן, כן.
אמרתי לך, מיקל מרינו, מה, הוא כוכב, בעיניי הוא צריך להיות ליד רודריק, אחד מהשלישייה, ואז השאלה באמת, אתה יודע, פאבן רואיז, פדרי, תלוי איזה משחק.
תראה, זה... יש אג'נדות של מאמנים, יש מאמן שבא ואומר, אין לי בעיה שהכדור יהיה אצל הקבוצה היריבה, אני אצור שחקנים שמחלצי כדור, ואני אצור מעברים, ואני אקח את המשחק שלי למצב שאני יכול להביך את הקבוצה היריבה, ויש מאמנים שבאים שזה האג'נדה שבדרך כלל של נבחרות ספרד, שאומרים, ככל שהכדור יותר אצלי, אני צריך לעשות פחות הגנה, ואני לא צריך לגרום לאותם שחקנים להתמודד מבחינה פיזית מול הקבוצה היריבה. אני מאמין שהם ילכו לכיוון הזה, כי זו אג'נדה של נבחרת ספרד, ואז הקישור שלהם יהיה יותר טכני, שישלוט יותר בכדור. בוא נראה לאן זה ילך, אבל לדעתי האג'נדה שלהם תהיה לכיוון הזה.
אני חייב לומר עוד משהו שדיברנו עליו מקודם, ושלא, אתה יודע, נפספס את זה, גם יורנטה יכול להיות בקישור, ויכול להיות כמגן ימני.
אני מת על יורנטה. לא,
כמגן
ימני. איך כגיבוי.
יכול להיות כגיבוי.
עם
קרבחל, נכון.
תן לי את יורנטה באמצע, אני מתגעגע ליורנטה בקישור.
רגע, אתה אוהב עוד מישהו, שאני אוהב
פרמין הוא כאילו...
אני
מתעסק על זה. קודם כל, זה לא היה אובייס שהוא בכלל לזומן. דלפואנטה הלך עליו ברגע האחרון, זה לא היה מאוד ברור, והוא קשר, כמו שהוא שונה מהקשרים של ברצלונה, הוא שונה משאר הקשרים של ספרד.
זה העניין, שהוא עשר אמיתי. הוא עשר אמיתי, נבחרת ספרד, וגם ברסה פחות מסקת עם אחד כזה, בדרך כלל, לאורך השנים, העונה קצת יותר, ופרמין זה שחקן שאני באמת, בשבילו אני רואה משחק. שחקן שיודע להצטרף מהקישור להתקפה, ממש לעמדה של חלוץ, יודע, הוא תמיד חותר למגע, לא, אין לו, יש לו את התעוזה להצטרף קדימה, יש לו טכניקה ברמה גבוהה, חד מאוד, בעיטה מאוד טובה, וגם הוא, אם עכשיו אתה אומר לי, אוקיי, אתה הולך על, אתה יודע, על קישור יותר התקפי, הייתי בוחר בו אפילו לפני פדרי. אתה יודע את זה.
כן, הוא יותר שחקן של מספרים.
הם מתחילים נגד קרואטיה במשחק הראשון?
כן, תכף נגיע ל...
נגיע לזה, אבל אני חושב ששם יהיה כבר המבחן הראשון שלהם, ברור. עם איזה קישור הוא הולך, ויכול להיות שבאמת שחקן כזה כמו פרמין, שיכול להיכנס ולתת משהו אחר פתאום למשחק.
כן, מהספסל, נדמה לי שהוא יתחיל כאיזשהו ווילד קארט
כזה מהספסל. בדיוק, כן, ואז משם זה יקרה, אתה יודע, לפעמים נבחרות כאלה חוטפות איזושהי סתירה בהתחלה, ואז זה טורף להם את כל הקלפים, המאמן פתאום מערבב את החפיסה שוב, ויוצר משהו אחר. ובוא נראה לאן זה ילך.
יצא לכם לראות את הבישול שלו אתמול.
של?
של פרמין.
לא, ראיתי את הבישול של פדרי.
הבישול שלו זה היה, אבל משהו, אתה רואה את החדות, אתה יודע, נגיעה שתיים תוך כדי תנועה לעומק, הכל ישיר אצלו.
דיבר עליו מורטה, שהוא אגב הקפטן, תכף נגיע אליו בחלק ההתקפי, והוא אמר, היה לנו תרגיל מאוד קשה באימון של משחק בנגיעה, הוא אמר פרמין, וזה הפתיע אותי שהוא אמר את זה, כי פרמין, כאילו בהשוואה לפדרי ולגונדואן, הוא כאילו הכדור קצת פחות נדבק לו לרגל, הוא אמר, הוא היה מדהים, הוא לא פספס אף מסירה, ואני לא מבין איך החבר'ה האלה כל כך מוכנים בגיל כל כך צעיר, הוא נחשב מבוגר ביחס לאחרים, אבל בן 21
בסך הכל. מורת השואל, הוא מכין את עצמו, הוא רוצה לקבל את כל הכדורים, ישר פרגל לו.
מפרגל לקשרים.
כן, כן, זה חלק מטריק ידוע ויפה, זה מעניין, כן.
התקפה. טוב, צד ימין, למין ימל יש איזשהו סיכוי שאנחנו נראה שם מישהו אחר, לפחות בהתחלה, האמת שאין מישהו בשמות שהוא גם ממש מתחרב, הוא קלאסי.
פרן טורס יוכל להיות שם, אבל זה לא ברמה של למין, לא.
וצד שמאל?
צד שמאל יש לך שתי אופציות. יש לך את ניקו וויליאמס, ויש לך את דני אולמו.
שזה סגנונות שונים.
בדיוק, השאלה נגד מי אתה משחק. אם אתה צריך יותר אופציה של עומק, אז אתה תלך יותר על ניקו וויליאמס. אתה צריך יותר את השליטה ואת הטכניקה, נלך על אולמו. אבל אני חושב שדני אולמו, בסופו של דבר הוא איזה שישחק יותר בעיניי. ואתה תראה ניקו וויליאמס עולה מהספסל לאחד מן הצדדים. אוקיי, אתה צריך, כמאמן כדורגל, אתה לא יכול לפתוח משחק, אוקיי, רק על ה-11 הכי טובים, זה כן, זה חשוב. אבל אתה צריך לחשוב מי יכול להביא לך משהו אחר גם מהספסל. וניקו וויליאמס, אתה יודע, שחקן כזה שעולה והוא יעלה. לאחד מן הצדדים, זה כוח משמעותי. אם ספרד והיא תרצה לשלוט כבר מהפתיחה כדי להטיש את היריבה, אז אחד כמו אולמו יכול לעזור להם יותר להחזיק בכדור.
אני חייב להגיד שאני מת לראות, אני גם רוצה לראות את זה בברצלון, אבל אני אשמח לראות את זה בנבחרת ספרד כמה שיותר, את למין ימל ואת ניקו וויליאמס, כי זה שניים שהם נכון. פחות הכדורגל הספרדי, אבל יש להם קסם ומהירות וכוח פריצה וישירות ויכולת לסיים ויכולת לבשל. אנחנו ראינו את זה השנה גם בברצלונה, גם בבלבאו. זה תענוג, אני רוצה לראות את זה. שוב, אני לא אתפלא אם דה לה פואנטה יעשה את שווי במרכאות, וישחק עם כמו קשר רביעי, כי דני אולמו הוא לא באמת ווינגר שמאל, הוא כזה נכנס לאמצע, הוא יוצר איזושהי רביעייה, אולי זה נחמד גם עם גרימלדו שמצטרף מהקו, אבל היה בא לי לראות את למין וניקו, אבל... שהם גם חברים מאוד טובים, ומאוד ככה מחוברים במחנה האמונים.
אני, אין לי בעיה עם זה, אבל גם אם הוא ייתן אולמו, גם אולמו, אתה יודע, שחקן שיודע לסיים מול השאר, הוא שחקן שיש לו את הכניסות שלו, יש לו טכניקה אדירה, אתה תהנה משניהם.
אגב, הוא ירסבל שמופיע לנו גם בהתקפה, נתן אתמול שלושה, אני לא חושב שהוא יפתח בהרכב, אבל גם הוא מגיע ככה אחד. בעמדת החלוץ, צרפת, יש לנו את מורטה, הקפטן, מצד אחד, נתן עונה יפה מבחינת מספרים באתלטיקו מדריד, למרות שלקראת הסוף ככה קיבל פחות דקות, והדיבור הוא שהוא כנראה יעזוב את אתלטיקו, ויש לנו את חוסלו, שמי האמין אולי לפני שנה, שנה וחצי, שנדבר עליו כאופציה, כמועמד להיות חלוץ בנבחרת ספרד. התחושה נראה לי שהוא ילך עם מורטה, שאלה אם זה הדבר הנכון, כי חוסלו, אתה רואה מה האיש עשה בריאל מדריד?
אני רואה מה הוא עשה בריאל מדריד, זה באמת אולי בהפתעה ולרמה שהוא הגיע, אבל לדעתי הם הלכו על מורטה. אני חושב שיש איזושהי מורשת שנבחרות, ורואים את זה גם בנבחרת צרפת עם ז'רו, שדיברנו על זה, שיש להם מלא אופציות ובסוף הלכו עליו, ודווקא הג'וקרים והשחקני כנף הם אלה שיצרו למורטה. בסופו של דבר שחקני חלוצי תשע צריכים לסיים ולהפקיע שערים. מורטה הוא שואל ותיק, ואני חושב שהוא ילך עליו. לגבי הכנפיים, באמת דני אלמו יכול לתת איזה משהו אחר מניקו וויליאמס, שהוא יכול ליצור איזשהו שחקן קישור, הוא יודע לעשות את הדברים כמו שצריך גם באמצע, גם בצדדים. הם יצטרכו לייצר מצבים למורטה, כי מורטה זה לא, זה לא חלוץ שיודע, זה לא ראול שנכנס בין הקווים ומשחק על הקו הגנה, או חלוץ קלאסי שמשחק עם הגב לשער, מסיים עם הראש מדהים בתוך הרחבה, הכדור נופל, קוראים לזה Fox in the Box, הכדור נופל ברחבה, הוא שמה, ואני הייתי הולך עליו.
קדוש, אפשר להגיד, האם זה נכון להגיד, שעמדת החלוץ היא סוג של נקודת תורפה בנבחרת ספרד ביחס לנבחרות הגדולות האחרות, או שאנחנו אומרים גם בגרמניה דיברנו ואמרנו, אוקיי, אין שם איזשהו חלוץ טופ של טופ השפיץ, אבל המסביב מאוד איכותי וזה יחפר על זה.
אתה יודע את הדעה שלי.
לא, אבל אנחנו צריכים, המאזינים פה, בגלל זה אנחנו מוקלטים.
שחד משמעית, לא. אני חושב שמורטה זה אחד השחקנים הכי אנדררייטדים שיש ביבשת. מורטה הוא חלוץ שלם. חושבים שהוא יותר, אתה יודע, שחקן עם הגב ומשחק ראש בתוך הרחבה.
זאת, יש זאת בו מעבר, זה מה שאתה רוצה
יש
להגיד.
יש בו הרבה, הוא חלוץ שלם אמיתי, הוא יודע לעשות את הכניסות לעומק, יש לו תנועת עומק טובה, יש לו טכניקה טובה, הוא שחקן שבכל מקום שהוא נמצא, הוא עושה את המספרים שלו, הוא עושה שערים, אין ספק מזה שצריך להיות החלוץ של נבחרת ספרד, והוא חלוץ מצוין, אני חושב שיש לו גם קישור טוב שיכול להזין אותו, מורת החלוץ אדיר בעיניי, אדיר.
בוא נלך לשלב הבתים, כי זה חתיכת בית, אתה יודע, דיברנו פה על נבחרות גדולות אחרות, לא היה ספק שהם יסיימו מקום ראשון, מקסימום מקום שני, נבחרת ספרד בבית עם איטליה, קרואטיה ואלבניה, פותחת נגד קרואטיה, אחרי זה נגד איטליה, אלבניה, שזה המשחק הכי קל על הנייר, או המשחק האחרון, האם נבחרת ספרד יכולה להסתבך פה בגדול צרפתי, כשצריך להגיד, שלוש נבחרות עולות, זאת אומרת, זה אולי מה שיכול קצת להרגיע את הספרדים לקראת תחילת הטורניר הזה.
יש לי תחושה שספרד לא מנצחים את המשחק הראשון מול קרואטיה, מפסידים או תיקו, שזה נותן להם איזושהי סתירה או פרספקטיבה לאן הם הגיעו ולאיזה טורניר הם מגיעים, ושם הם צריכים לשנס מותניים, להתחבר, קבל קצת ביקורת מהעם שלהם, שהם צריכים להיות קצת יותר מחוספסים, ולא מספיק רק הכישרון, להתחבר כנבחרת, כמו משהו שקרה כזה עם ארגנטינה, ואז הם יקחו את זה לשלב הבא, כי קרואטיה זה נבחרת קשוחה, שיודעת להגיע לטורנירים ולקחת את הנקודות שצריך. אני חושב שהמשחק הראשון מבחינתם יהיה מוקש, ואחר כך אם הם מתגברים על זה, אז כל הפנטזיות והדברים שדיברנו פה יבואו לידי ביטוי. אני רואה אותם מאוד 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 מתקשים במשחק הראשון.
כידוע שאחרי המשחק הראשון יש גם את איטליה, גם זה לא פשוט.
זה העניין, שהמשחק הראשון הוא מאוד חשוב. למה הוא מאוד חשוב? כי אם עכשיו הם לא מוצאים, אתה יודע, ניצחון, או אפילו יוצאים טקו נגד קרואטיה, ואיטליה מנצחים נגד את אלבניה, אחרי זה איטליה אין להם בעיה לבוא ובאמת לעשות הכל כדי להביא את הטקו נגד ספרד, וזה משאיר אותם מעל אחרי שני משחקים.
נכון.
אז זאת אומרת, המשחק הראשון מאוד 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 חשוב. אני חושב שספרד כן תנצח את קרואטיה, אני חושב, אבל אתה יודע, זה באמת משחק שהוא, אם יש משחק בסיבוב הראשון, המשחק הראשון של כל הנבחרות שהוא הכי מוקש, זה המשחק הזה. זה משחק שהמפסידה בו יכולה בגלל שזה שלושה משחקים, ואז אחר כך ספרד פוגשת איטליה, המפסידה בו יכולה להיות במקום השלישי בסוף. ואולי אפילו גם, אתה יודע, עם אלבניה, שהיא גם לא פריירית, יכולה אפילו להיות מודחת.
אז בוא נסתכל באמת צעד אחד קדימה לפחות לשמינית הגמר. אם ספרד תצליח בבית הלא פשוט הזה, אגב, היא פייבוריטית לסיים מקום ראשון בבית הזה?
אני חושב שכן. אתה יודע שאני רוצה להגיד איטליה?
למרות הקשיים.
אני רוצה להגיד איטליה, אני חושב שספרד פייבוריטית בבית הזה, גם בגלל הסגנון שלה. היא כל כך שלמה עם מה שהיא עושה, יודעת מה היא עושה, ומגיל הילדים, נערים, נוער, אתה יודע, הם יודעים כולם מה הדרך שלהם, מה הסגנון שלהם, ויש להם את האיכות. אתה יודע, זה שוב, זה לא, היא לא נוצצת, היא הפוך, היא באה יחסית אנדרדוג, עובדה שבה, אתה יודע, בסוכנות האימורים, לא נותנים לה את המספרים הכי טובים, אבל ספרד הזאת נבחרת שיכולה להיות ההפתעה בטורניר הזה.
כן, שמים אותה, צריך להגיד, כמה שהיא לא בשלושה מקומות הראשונים, היא עדיין מעל נבחרות כמו איטליה או קרואטיה ביחסים לטורניר.
ללא ספק, בטח עם ההיסטוריה שלהם, ואתה יודע, הקבוצות שלהם, ריאל מדריד, ברצלונה, הליגה הספרדית, אני חושב שעשתה קפיצת מדרגה בשנים האחרונות.
כן, אנחנו גם רואים בסגל שיש קצת פחות נציגים, בדרך כלל אין שליטה ברצלונאית ומדרידאית בסגל, רק שלושה נציגים לבלנקוס, חמישה לברצלונה.
נכון, אבל אני חושב שיש להם שחקנים מאוד מאוד טובים, הם סוחבים את הסמל של נבחרת ספרד, שזו היסטוריה מטורפת, והם באופן טבעי פייבוריטים באמורים לעלות מהמקום הראשון. אם זה יקרה, זה יהיה מאוד מאוד קשה, זה לא יהיה קל. ובוא נקווה, אנחנו רוצים
אותם. כן, המקום הראשון צריך להגיד, יפגשו את המקום השלישי מבית א', ד', ה' או ו',
במסגרת
הטורניר הזה. כן?
משמעותי מאוד.
אם במקום שני, פוגשים את הסגנית של בית א', בית א', גרמניה אמורה לסיים מקום ראשון, ואז סקוטלנד, הונגריה או שוויץ, לא נורא.
לא
נורא לסיים מקום שני, מסיים מקום שלישי,
כנראה שוויץ.
אם אתה מנצחת מבית ה', שזה כנראה בלגיה.
כן.
שזה לא קל.
לא קל, אבל לא נורא.
אולי גם המנצחת של בית ו', שזה יכול להיות גם פורטוגל.
לא קל, אבל שוויוני, וזה משהו שיכול לקרות.
אבל מצד שני גם אפשר לפגוש את המנצחת של בית ו', שזו עשויה להיות פורטוגל, ואז ספרד פורטוגל בשמינית, אם ספרד מסיימת מקום שלישי בבית, קשה.
שלישי קשה. שאם יש שתהיה שם, היא תהיה בבעיה, אבל מקום שני זה בסדר.
כן, מקום שני זה עובר, מקום ראשון אפילו יותר.
כל הדברים שאנחנו מדברים עכשיו זה בגדר ספקולציות. זה מאוד מאוד חשוב באיזה מומנטום, עם איזה שחקנים אתה מגיע, איזה שחקנים פרצו בטורניר הזה בנבחרת ספרד, מי הדומיננטים. יכול להיות שהתקפה של ספרד פתאום תהיה מפלצתית, ואז הם הופכים להיות באופן טבעי פייבוריטים לשלב הבא. חלילה יש פציעה של שחקן כזה או אחר שיכולה להוריד את הנבחרת. זה דברים שהם מתפתחים תוך כדי טורניר, אבל השלב הראשון שדיברנו בבית הזה, שהוא בית קשוח מבחינתם, הוא אמנם לא סקסי, הם לא פוגשים שם לא את גרמניה ולא את אנגליה.
נראה לי שספרד איטליה זה אחלה.
אבל איטליה, כן, איטליה, קרואטיה, זה נבחרות באותה קנה מידה, למרות שספרד מבחינת טייטלים, מבחינת תארים, הם בעשור האחרון הגיעו לדברים גדולים. בואו נראה אותם.
קדוש, איך אנחנו, מה יעשה את ההבדל בין לרוחה שכולם אוהבים לבין לרוחב שכולם אוהבים בישראל להתלוצץ שהמשחק הוא, אתה יודע, זה בעצם המבחן. האם שוב אנחנו נראה נבחרת ספרד, כמו בטורנירים שזה פחות הצליח, של הנעת כדור ועוד פס ועוד פס וחסרה התכליתיות, כי יש לה את הכישרון, לפחות בין השמות שאמרנו, להיות גם יותר ישירה.
תסתכל על השלישייה הקדמית. ואתה מבין שכל אחד מהם, חוץ, אלא אם כן הוא יפתח עם מולמו. אם הוא יפתח עכשיו עם למין ימל, ניקו וויליאמס ומורטה, כל אחד מהם אופציה לעומק. וזה קצת, האופי של השחקנים יהפוך אותם לקצת יותר קטלניים, בטח ששני המגנים שהזכרנו, שניהם מאוד,
המגנים, מאוד התקפים, מאוד
הקבוצות התגוננו ויחכו לספרד, אז שהמגנים, אם זה, אתה יודע, גרימלדו, ומצד ימין אתה רואה את קרבחל, אז שהם יתנו את התפוקה מהקווים, ביחד עם ניקו וויליאמס, וביחד עם למין ימל, אז אתה מבין שיש להם מספיק כוחות, מספיק איכות, ואתה יודע, עם שחקנים כאלה, אז הקבוצה הזאת תהיה יותר תכלס.
הימור, איך זה ייגמר מבחינת נבחרת ספרד? איזה שלב היא תיעצר, אם בכלל?
אני חושב שספרד, יש שם איזושהי תקרת זכוכית, והם יכולים להגיע מבחינתי מקסימום עד חצי גמר.
קדוש?
זה נכון להגיד את זה, אבל זה באמת תלוי איך יתחבר להם, כי זאת נבחרת שאם אתה יודע, לאט לאט הם יבנו את עצמם ויקבלו את הביטחון, אז אני חושב שאם הייתי עכשיו רוצה לסמן נבחרת שהיא הכי תפתיע, שהיא אמורה להפתיע.
הציפייה היא כאילו לא, משמע היא לא מאוד גבוהה מנבחרת ספרד, למרות ששורת השחקנים
בדיוק.
היא מאוד איכותית.
נגיד, אני מאמין בנבחרת הזאת, כי נבחרת אפילו יותר, שוב, אנגליה יש להם שחקנים יותר טוב, אפילו יותר מאנגליה כפוטנציאל לקחת. אבל במרבת הציפיות, אם היא תגיע לחצי הגמר, אז הם יהיו אמורים להיות מרוצים, אבל אני חושב שזאת נבחרת שיכולה להפתיע קצת יותר אפילו.
תראה, עוד מילה אחת לגבי ספרד. חשוב להבין שספרד של עכשיו זה לא ספרד של פעם. לגבי הטיקי טאקה ולגבי הנעת כדור, זה יהיה מאוד תלוי בנבחרות ובאסטרטגיה של הנבחרות שהן משחקות מולם. כי אתה יודע, שאתה בא, דיברנו מקודם אתמול על נבחרת צרפת, שאתה בא לשחק נגד נבחרת צרפת, אתה יודע שאתה מתגונן, כי אתה לא יכול ללחוץ אותם. יש להם שחקנים באמת שהם טופ לבל. ספרד היום לא נמצאים במקום הזה. זה לא נבחרת שבא ואומר, אני בא ללחוץ את צ'אבי, את אינייסטה ובוסקץ, זה לא יעזור לי. היום, כשאתה מגיע לשחק נגד נבחרת ספרד, בגלל שיש שם שילוב של שחקנים צעירים, וזה לא הנבחרת של פעם, אז יכול להיות שנבחרות כמו קרואטיה, איטליה, כן, ואפילו אלבניה, יחליטו...
יבואו להסתכל בלבן של העיניים.
יפה, ויבואו ללחוץ אותם גבוה, והספרדים יצטרכו להתמודד מיציאה מלחץ. זה משחק שונה מאשר להחזיק את הכדור בשטח של הקבוצה היריבה, בסבלנות, מה שברצלונה בתקופה היא הייתה עושה עם מסי, ועם השלישיית, עם השני קשרים האיכותיים של נבחרת ספרד, זה יכול להיות שספרד יצטרכו להשתמש בכלים אחרים, של יציאה מלחץ, של לבודד שחקנים בכנפיים, שכן יהיה להם אפשרויות לעשות אחד על אחד ודלילות בחלק ההתקפי, זה יהיה מאוד מאוד, מאוד מעניין לראות איך הנבחרות האחרות יתייחסו לספרד.
יפה. אז זה היה הניתוח שלנו לנבחרת הספרדית של דלה פואנטה, קדוש צרפתי, תודה לכם. נאחל הצלחה לנבחרת ספרד, לנציגים מהליגה הספרדית, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.